נושא שנדבר עליו זה נושא של התמודדות עם קשיים, איסורים, ניסיונות, שמות שונים לאותו דבר, אם כי השמות מבטאים פנים שונות של הקשיים שאנחנו עוברים בחיים. אם נסתכל על ספר בראשית, ככה בכללותו, שהוא ספר האבות, ספר היסודות של עם ישראל, אפשר לסכם ולומר שהוא גם ספר הניסיונות. אבותינו עוברים ניסיונות. ניסיונות קשים. והשאלה שלנו היא, מה המקום של הניסיונות והקשיים בחיים? למה הם באים? בשם מה הם באים? בשם כך, יש לנו פה בצד שמאל של הדף למעלה, יש לנו מדרש, מדרש רבה. אם אפשר, אל תציצו במקור מספר 2, כי התשובה למה שאני שואל. קודם כל בואו ננסה לחשוב לבד, אחר כך נסתכל על התשובה שנמצאת במקור 2. אז אני קורא את המדרש. במדרש מובאים שלושה משלים. שמתארים את הסיבה למה אדם יש לו התמודדויות בחיים. ומעניין לשאול למה המדרש צריך להביא שלושה משלים, למה הוא לא מביא משל אחד? למה צריך לחזור שלוש פעמים על אותו דבר? ואם נגיד שיש במדרש או במשל השני תוספת על הראשון, אז יביאו רק את השני. ואם יש תוספת בשלישי, יביאו רק את השלישי, למה צריך להביא את שלושת המשלים? ובכלל יש עוד שאלה נוספת, למה בכלל המדרש משתמש במשלים, ולא מסביר את הדברים בצורה פשוטה וברורה? זו שאלה נוספת, מקווה שאני לא אשכח, אולי נענה עליה בהמשך. על כל פנים בואו נקרא ביחד את המשלים. המדרש הזה מובא לפסוק כתיב. שם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו. זה פסוק בתהילים. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא את הצדיק דווקא הוא בוחן, והרשע הוא לא אוהב אותו. מה זאת אומרת לא אוהב אותו לענייננו? אומר רשי, תראו בפינה בצד ימין, רשי אומר, לנסות את הצדיקים ולא את הרשעים. כלומר, את הרשעים בכלל הקדוש ברוך הוא לא מנסה. רק את הצדיקים הוא מנסה. ועל הפסוק הזה המדרש מביא משלים, כפי שאמרנו. אז המשל הראשון, אמר רבי יונתן, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם. ומי הוא בודק? בקנקנים יפים. אפילו הוא מקיש עליהם כמה פעמים, אינם נשברים. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. וכתיב והאלוקים ניסה את אברהם. עד כאן המשל הראשון, אני אסביר אותו, הוא קצת שונה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל. מדובר פה על הקדר שעושה קדים. אחרי שהקדים יוצאים מן התנור, מסתכל עליהם, בודק אותם, ורואה מי שיצא טוב, אז הוא מקיש עליו, נותן עליו מכות, להראות שהקד הוא חזק ואפשר להשתמש בו, ואת האלה שהוא לא יצאו טוב מהתנור, שהוא רואה שהם פגומים או לא הודבקו כמו זריר, אז מה הוא עושה אותם? שובר אותם, מחזיר אותם לערימה של החומר גלם וחוזר חזרה לתהליך חדש. אני לא יודע איך זה באמת מבחינה טכנית, אבל זה הכוונה פה, שהחומר גלם של הקדימה האלה אולי נטחן מחדש או משהו, וחוזר עוד פעם לפס הייצור, כמו שאומרים. אז זה המשל הראשון. המשל השני, בשם אמר רבי יוסי בן חנינה, הפשטני הזה. פשטני זה מי שמתעסק ביצור חוטים מצמח הפשטן, יש לו גבעולים של פשטן, בשעה שהוא יודע שהפשטן שלו יפה, כלשהו קודשה היא משתבחת. כל זמן שהוא מקיש עליה, היא משתמרת, ובשעה שהוא יודע שהפשטן שלו רע, אינו מספיק לקוש עליה אחת עד שהיא פוקעת. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. אז למשל השני, במילים פשוטות, דובר פה על מי שעל הפשטני, יש לו גבעולים, הוא מסתכל על הגבעולים, יש לו עין בוחנת, הוא יודע, יש גבעולים טובים, שהוא יודע שיצא מהם חוטים טובים, ויש גבעולים כנראה שהם לא כל כך טובים, אז אלה שהם טובים, אז הוא מקיש עליהם, הוא מכה עליהם, וכנראה שהקליפה של הפשטן, הקליפה החיצונית, היא מתפוררת ונפרדת מהסיבים, ויחד עם זה, כל מכה נוספת משבחת את החוט ועושה אותו גמיש יותר או טוב יותר. לעומת זה, הפשטן שהוא לא צמח כראוי, אז אם הוא נותן עליו מכות, אז היא פוקעת. זאת אומרת שהחוטים נקראים, והפשטן הזה הוא לא מתאים, לעשות ממנו חוטים טובים, והוא זורק אותם. משל שלישי, בשם רבי אלעזר. משל לבעל הבית שהיו לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא נותן את העול? לא על זאת שכוחה יפה? סימן שאלה צריך להיות פה. כך הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים, שנאמר השם צדיק עמך. אז המשל השלישי הוא ברור, יש לו שתי פרות, פרות חרישה כנראה, והוא צריך לחוש את השדה ולהוציא ממנו תבועה, אז על מי הוא יטיל את העול? על הפרה המשובחת. עד כאן דברי המדרש. עכשיו אני שואל אתכם, אם אתם רוצים לנסות לענות, למה יש פה שלושה משלים? למה לא מספיק משל אחד? בכל רב.
לומדים משהו מכל אחד, משהו שונה.
כן, נכון. כל משל בעצם מלמד אותנו בחינה אחרת, נכון, של הקשיים שיש לצדיקים. נכון? זה בשלומך.
איך זה משפיע על הצדיקים?
אתה רוצה קצת יותר לפרט או מספיק? בסדר, יפה מאוד, זו תשובה יפה. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? כן, לכבוד.
שום
לעניין חזקה?
חזקה?
שלוש? לא חשבתי על זה. זה רעיון יפה. יכול להיות שיש פה... יכול להיות. זה לא הכיוון שאני מחפש אותו כרגע, צריך לחשוב על מה שאתה אומר. בעומק הכוונה. לחשוב בעומק על מה שאתה זה. כן, חבר.
כל נסע מדבר על תכונה אחרת שיש לצדיק.
כן.
בהתחלה רואים כאילו ש... כאילו לא נשברים בקלות, זאת אומרת שאתה... אחר כך הוא מגיע בקטע של שלא רק שזה גם כאילו ככל ש וזה משבח אותם ואחר כך הקטע של לשאת בעול.
כן, אז אתה רואה לא רק שיש דברים שונים, אתה רואה גם קשר בין הדברים, נכון? יש פה אולי השתלשלות, איך הצדיק אולי צומח, איך מגיעים להיות צדיק. זה רמז שאתה קצת רומז, אם כי המשל הראשון לא כל כך ברור ב במהלך הזה. אז בואו נראה. תסתכל פנימה, אתה כיוונת לפירוש שמופיע במקור מספר 2, פירוש על המדרש רבה, זה מדרש רבה, של הרב זה וולף. אז אני קורא, נקרא את זה ביחד, בסדר? את הפירוש. היוצר הזה, אומר המפרש, דעת רבי יונתן, זה המשל הראשון, אימא כדר, שהניסיון של הצדיק הוא להודיע לעולם שהוא צדיק. כמשל של נקישת הקנקנים שאינם לא לטובת הקנקנים ולא לטובת העולם, יש פה רמז כבר למדרשים האחרים, אלא להודיע לאחרים שהם טובים ויקנו אותם בשוויים. זה עד כאן הנמשל והמשל, וכן הצדיקים. בוחן ומנסה אותם שידעו הבריות שמעשיהם הבריאות מעשיהם, וידעו למה הקדוש ברוך הוא מטיב להם, מטיב להם. כלומר, זה שאתה רואה את אברהם אבינו שהיה גדול עולם, והקדוש ברוך הוא ליווה אותו והשגיח אותו, ואחד מעמודי היסוד של האנושות, זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא מודיע למה הוא הגיע למצב הזה. הוא מודיע. למה, בשביל מה, זה נראה אולי בסוף, בשביל לעשות קשר בין המדרשים. לעומת זה, לדעת רבי יוסי בן חנינה, אתם רואים, אתם איתי? לדעת רבי יוסי בן חנינה, שהניסיון לטובת עצמו, כדי שיטיב מעשיו על ידי הניסיונות שעומד בהם, וזהו למשל הפשטן שמקישים עליהם להשביחם, זה מה שאתה אמרת. מה שמך?
אלון.
זה מה שאתה אמרת. שאנחנו רואים שהתפקיד של המכות זה להשביח את הבן אדם, להפוך אותו לאדם ברחי, כן? נס, ניסיון זה מלשון נס להתנוסס. זה מפתח את הבן אדם. ודעת רבי אלעזר, שזה המשל האחרון, שטעם הבחנת הצדיק לטובת העולם, שיגן בזכותו עליהם כמשל חרישת הפרות, שהוא לטובת העולם מצורך התבועה שתרבה. המשל השלישי, זה לוקח את אותו צדיק שהקדוש ברוך הוא הצמיח אותו במשל השני, כן? הוא הצמיח אותו בשביל מה? לא סתם הצמיח אותו, אלא שיביא תועלת לעולם, לבניין העולם. במשל זה בענייני מזון, ובנמשל זה להצמיח, לעזור לעולם במובן הרוחני, להוציא את העולם מהקשיים הרוחניים שהעולם שקוע בהם, מה שדיברנו אתמול, מי שהיה, סליחה רגע. נשאר לנו להסביר בשרשרת הזאת את המשל הראשון. אני יודעתי, המשל הראשון בא כדי לשבח את הצדיקים שיקנו אותם. כלומר, שאנשים באמת יראו אותם בתור אות ומופת שכדאי לגשת אליהם וללמוד מדרכם. ואז באמת יש פה שרשרת שלמה, שרשרת שלמה, שכל משל הוא בעצם נדבך בתפקיד הצדיקים בעולם. תפקיד האנשים הגדולים בעולם, איך הם צומחים ואיך הם משפיעים על העולם. זה בקצרה, אני חושב שיש פה תקווה גדולה, אם אדם באמת לוקח את ה... מסתכל על החיים שלו, ורואה שהחיים שלו הם באמת, או הקשיים שבחיים שלו, המסכת, האירועים שעובר בחיים שלו, הם בעצם מושגחים ומובילים אותו לאיזה צמיחה, או למילוי ייעודו בחיים, אז אדם בעצם כל מה שקורה לו היה צריך לשמוח. צריך לשמוח. גם אם זה קשה, צריך לשמוח. אמרתי פעם, איזו אישה אחת, שבאו אליה, אמרו לה, תראי, את מגדלת כל כך הרבה ילדים, את גם עובדת קשה לפרנסת הבית, וגם לומדת ועוסקת בענייני קהילה, לא קשה לך. אז היא אמרה, קשה. אבל מי אמר שקשה זה לא טוב? ומי אמר שקל זה טוב? זו התשובה. ראיתי בספר נתיבות שלום, הוא מביא שם בשם הארי, מביא משהו נפלא, בשם הארי, שבעצם כל אדם, או אין שני אנשים אותו דבר בעולם. מבריאת העולם עד עכשיו, אין שניים אותו דבר, לא קיים כזה. כל אדם הוא שונה מאדם השונה. מכיוון שלכל אדם יש ייעוד, בתוך המסגרת הכללית של הייעוד של עם ישראל, כל אחד, כמו שאמרנו אתמול, הוא חוליה או חתיכת פאזל בתוך התמונה הכוללת שאי אפשר גם להחליף אותו. לכן, כיוון שכל אדם הוא שונה מחברו וכל אחד יש לו ייעוד אחר בתוך המהלך הכללי של הייעוד האלוקי של עם ישראל, אז כל אחד הקדוש ברוך הוא מעביר אותו גם מסלול אחר במשך חייו. אחד, בשביל לבנות אותו ולהוביל אותו ליהודו, הוא צריך הרבה כסף. השני צריך לחיות בצמצום של כסף. אחד צריך לעבור מסכת מסוימת של איסורים שמובילים אותו לקראת יהודו, שמחנכים אותו ומכשירים אותו לקראת תפקידו, לקראת השלב הבא של תפקידו, לקראת הייעוד השלם שלו. והשני, אולי צריך רווח. גם הרב קוק כותב, יש כוח המרחיב וכוח הדוחק. לפעמים צריך משהו שידחוק את הבן אדם בשביל להצמיח אותו, לפעמים אדם צריך הרחבה בחיים שתצמיח אותו. אבל כל אדם עובר בדיוק את המסלול שמכשיר אותו ליהודו. ומי שמסתכל ככה, כמו שארי כותב, על החיים שלו, אז אני חושב שהוא שמח על כל שלב ושלב בחיים שלו. כן? אני לוקח את הדברים בשמחה, בשלווה. זה לא פשוט כמובן, זו עבודה גדולה. זה לא ככה להעביר סוויץ' כמו שאמרנו אתמול. גם הרב כותב את זה באורות התשובה, בפרק ד', פסקה ד', שהאדם, עכשיו מדבר גם על האנושות כולה, האדם חייב להסתכל על החיים שלו כמסכת אחת. מי שהוא נולד ועד שהוא מחזיר את נשמתו לבורא, זה מסלול אחד עם פרקים שונים. וכל פרק הוא חלק מהמסכת הזאת. גם שקוראים ספר, יש פרקים, אפשר להוציא פרק אחד, שיש לך ספר עלילתי, אפשר להוציא פרק אחד מהספר, אי אפשר. צריך את כל הפרקים האלה עוברים מפרק לפרק, ממדרגה למדרגה, מסדרת חינוך לסדרת חינוך, עד שכל אחד עושה תפקידו. ומי שלא עושה תפקידו, ולא האורות האדומים האלה שמאירים לו, הוא לא לוקח אותם בצורה נכונה, אז גם כן זה לא פסוק, סוף פסוק. הוא חוזר בגלגול הבא לעשות תפקידו, וזה המשל הראשון של הקדים. כן? הוא זורק את הקדים לערימה של החומר, שאחר כך זה חומר גלם לעשות קדים חדשים. כן? אז הוא עובר. הוא נזרק החוצה. כן? והוא חוזר עוד פעם. את התפקיד שלו הוא יעשה. להתחמק מהתפקיד שלו, אף אחד לא יכול להתחמק. עד כאן, במובן היותר פרטי, ויש לכם פה מקום מספר 3, אני מבקש יחד איתכם קצת לקפוץ עם אותו רעיון גם לצד הלאומי של עם ישראל, לצד למהלך הגאולי שאנחנו זוכים היום להיות חלק ממנו, שהוא בעצם בנוי על אותו רעיון. וכל מי שחי את עם ישראל היום וליבו נחמץ על מה שקורה, יכול מתוך זה להבין שבעצם הלב לא צריך כל כך להיחמץ, להפך, זה התהליך. ככה עם ישראל נבנה. המקור שאני מביא אותו זה מכל התור. כל התור זה ספר שכתבו תלמידי הגרא. זה בעצם תורת הגרא על הגאולה. והכותרת פה, תראו, זה שבעה דרכי התחלת למעשה. התחלת דגאולה, הגרא היה לו שיטה מסודרת, איך הגאולה מתחילה, ומה השלבים שלה, של הגאולה. אנחנו יודעים שאני גם כן חוזר בתשובה לפני 30 שנה, אני לא זוכר שלמדתי אי פעם על הגרא בבית ספר, אבל תדעו לכם, שתלמידי הגרא באו לארץ לפני איזה 250 שנה בערך, באו עם שיטה מסודרת, ציונית מסודרת. הם לא באו פה סתם. הם באו פה עם חזון ציוני, תורני. אנחנו יודעים שבאותה תקופה גם עלו תלמידי הבעל שם טוב. תלמידי הבעל שם טוב גם כן עלו באותה תקופה, וזה גם פלא גדול, משתי הקצוות באו לפה לארץ עם מטרות שונות. התלמידי הבעל שם טוב ברשות של רבי מנחם מנדל מויטבס, שהיה אחד מגדול, לא אחד, הוא היה גדול התלמידים של המגיד ממזריץ', הוא בא לפה, שהלכו אותו פה לארץ, הוא התיישב בטבריה. הם באו לפה גם כן בשביל להתעלות מבחינה רוחנית. אותם צדיקים גדולים שהיו בגלות והתעלו מחיל אל חיל, ממדרגה למדרגה, רצו להיות אנשים יותר טובים, יותר טהורים, יותר קדושים, הגיעו לאיזה תקרה, איזה טופ מסוים בגלות שאי אפשר יותר. ואז הם באו לארץ. הם באו לארץ בשביל להמשיך ולהתעלות. מעניין, ככה זה בסוגריים, זה לא קשור לשיעור, זה כן קשור לשיעור. מעניין, יש שם, יש תלמיד חבר של רבי מנחם מנדל מויטבס, אחר כך אני צריך לחזור לאגרה שאני לא אשכח. תלמיד חבר של רבי מנחם מנדל מויטבס, קראו לו רבי אברהם מקליקס. הוא כותב איגרת, משהו נפלא, כותב איגרת לחסידים שנשארים בגלות. ואומר להם, תדעו לכם, שאם אתם רוצים לבוא לארץ ישראל, כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אם אתם רוצים לבוא לארץ ישראל ולהמשיך להתעלות ברמות הרוחניות שלכם, אל תחשבו שזה, אתם באים לפה ואתם ממשיכים לעלות. זה לא ככה. להפך. קודם כל, יש שבירה. יש שבירה, הוא כותב שמה, עד לשיגאון. שיגאון. אנשים מגיעים לשיגאון. ורק אחרי שהם מגיעים לשיגאון, מתחילה צמיחה חדשה, אחרת לגמרי, שהיא פותחת פתח כבר להתעלות הרבה יותר גבוהה. אני נזכר, ראיתי פעם, אני חושב שבבניין כלל יש כזה דבר, שאתה לא יכול לעלות עד למעלה עם מעלית אחת. אתה צריך לעלות עם מעלית אחת, לרדת ממנה, לעבור מעלית אחת, ואז אתה ממשיך הלאה. אותו דבר, מי שרוצה לבוא לארץ, ממשיך להתעלות, קודם כל, הוא צריך לעזוב את המעלית הזאת, שזה משבר, כן? והוא עובר למסלול אחר לגמרי. זה גם כן, אנחנו רואים פה את, את התפקיד של המשברים וההידרדרות אפילו, שהיא בעצם מחסלת את התפיסת עולם הקודמת, כן? כדי להצמיח תפיסת עולם חדשה, יותר משוכללת, יותר טובה. כמו שהגמרא מביאה כמה דוגמאות, אחד מהדוגמאות זה הזרע שאתה זורע אותו באדמה בשביל להצמיח. הוא קודם נרכב, מהריקבון, כן? הרכבון הוא תשתית לצמיחה של השתיל החדש. שם יש גם דוגמה של ביצה שהופכת לפרוח. זה הדרך. הדרך היא שחייב להיות איזו שבירה שמכשירה את התהליך הבא. זה נכון בחינוך ילדים, זה נכון ביחסים בין אנשים, זה נכון בחיי המשפחה. ואני חושב שמה שכתוב בגמרא מסופר על רבי זרע, שעלה לארץ, עשה 400 תעניתות כדי לשכוח את תורת הגלות. אני חושב שזה בדיוק בא לידי ביטוי באיגרת הזאת של רבי אברהם קליקס, שהוא היה חייב לשכוח את תורת הגלות, על ידי תעניות, על ידי איסורים, על ידי קשיים, לשכוח את, את התורה הגלותית, ולעבור לפאזה חדשה בחיים. כן? אז זה התפקיד של האיסורים והקשיים באמת, אנחנו רואים אותם בצורה ברורה שזה התהליך, ולכן גם לא צריך לפחד מהדברים האלה. לא צריך לפחד מהם, כי ככה החיים נראים. ומי שלא מבין שככה החיים נראים, וכל איזה בעיה קטנה שמתעורר לו, בין נפשית, בין פיזית, הוא נבהל, אז הוא לא מבין בשביל מה הוא בא לפה. הוא לא מבין את החיים. ולא פלא שאנשים באמת נשברים. והשבירה היא באמת בשביל לפתוח להם את העיניים. שזה ככה החיים לא נראים. וזה מי שמתחנך, אני יודע, על הסרטים והספרים, שהכל ורוד והכל נראה טוב, זה בלוף. זה בלוף. זה לא פלא שאנשים נשברים. זה לא פלא. וזה נכון גם לגבי מה שקורה היום. הזכרתי את זה בחצי מילה, אבל מה שקורה היום גם כן. היה תפיסת עולם שהביא אותנו פה לארץ, ובאמת בנתה פה את המדינה, ועשתה דברים נפלאים, אבל זה לא ממשיך הלאה. זה, אין איזה כוח להמשך ההתמודדויות, להמשך התפקיד, להמשך הייעוד של עם ישראל, זה לא עובד. אז זה נשבר. כן, נשבר, שחיתויות, שמורים שהמדינה זה לא בדיוק מה שחשבו, והמשטרה לא מה שחשבו, והמשפט לא בדיוק מה שחשבו, זה לא עובד. אבל זה לא סתם, כי זה בא להקפיץ אותנו להבנה חדשה שהיא לוקחת בחשבון גם את המשך הדרך. נחזור לכל הטוב, בסדר? אז אמרנו שבאגרה, תלמידי אגרה באו פה עם משנה סדורה של ציונות. והאגרה מכין אותם, שתדעו לקראת מה אתם הולכים. אז בואו נקרא את זה ביחד. שבעת דרכי התחלת למעשה, יש פה איזה ראשי תיבות, אני לא יודע מה בדיוק הראשית. אה? לא יודע. לא נראה לי בסייעתא דשמיא, אבל יכול שאתה צודק. יכול שאתה צודק. חשבתי שזה איזה סוד פה, רמוז פה. כן. כתוב ככה, שבעת דרכי התחלה למעשה. וא' זה הדרך הראשונה. חבלים ונעימים. שהגאולה באה גם בחבלים, חבלים זה כמו חבלי לידה, נכון? קשיים ואיסורים, וגם נעימים. אני חושב שזה בא מהפסוק, חבלים, זה מופיע בצד שמאל בכתב של יפרון, חבלים נפלו לי בנעימים. חבלים נפלו לי בנעימים. לראות גם את החבלים כנעימים. גם את הקשיים, לראות אותם בצורה נעימה. לדעת מראש, כי התחלת דגאולה בא בדרך חבלים ונעימים. לזה תצפו. אל תחשבו פה שאתם באים פה לבית אבך. חבלים. גם נעימים חבלים. כמרומז בפסוק חבלים ליוסף, היא באה במידת הדין בהתערותה דלתתה. כלומר, הגאולה באה במידת הדין בהתערותה דלתתה, זאת אומרת, במעשה אדם טבעיים פשוטים. זה נקרא מידת הדין, לפי שורת הדין, להבדיל מדרך ניסית. התערותה דלאלה זה דרך ניסית, כן? קפיצות דרך, דברים שלא מסתדרים עם הדין, עם החוקיות של ה... עקבות משיחה באים בחבלים, כלומר, עוד פעם, כמו שאמרנו, באיסורים, בקשיים אולי, מילה יותר טובה, ולפעמים גם בעקיפין, לא בצורה ברורה, בדרך עקיפה, שאתה לא מבין איך זה בא, ומאיפה זה בא, אבל זה מגיע בגוף ימני, בגוף שמאלי, או כמו שאומר המדרש בשמות, בספר שמות שם על משה רבינו. משה רבינו, כשהוא שולח אותו להוציא את עם ישראל ממצרים, והוא בא לפרעו, והמצב במקום להשתפר, הולך ומחמיר. כן? ואז המדרש מביא, המדרש מביא משל לצבי, כן? לצבי, שאתה רואה אותו, אתה רואה אותו פתאום על איזה הר, אני גר באופרה, עושים בדרכים, שם גם צבעים, אתה רואה את זה ממש בעיניים, זה לא איזה משהו מהספרים. אתה רואה את הצבי, פתאום הוא מופיע לך, ואחרי כמה דקות הוא נעלם. איפה הוא? הוא עלה על הגבעה, ירד, אתה לא רואה אותו, ממשיך בריצה אותו, אחרי כמה דקות, רבע שעה, אתה יכול לראות אותו עוד פעם. אבל הוא כבר התקדם מהלך קדימה. אז זה בא בהסתר. אבל בפנים הדברים עובדים גם אם אנחנו לא רואים אותם. אז לפעמים גם בעקיפים. אך מצד שני, באה לעומתה מידת החסד, שזה הנעימים. קודם דיבר מידת הדין. לפי הטבע, עם קשיים, לעומתה באה מידת החסד, בחינת וישת יד ימינו על ראש אפרים. לדעת מראש. עכשיו זה מודגש. לדעת מראש כי בעקבות משיחה מכל צרה, יוצאת ישועה. והישועה באה מתוך צרה, על פי הכתוב, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אנחנו בדרך כלל אומרים, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. מתי אנחנו אומרים? אדם נמצא בצרה, או בתוך הצרה, אומרים לו, אל תדאג, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. הגר"א אומר פה לא ככה, למרות שזה גם נכון, 70 פנים לתורה. אומר, לא. הצרה היא זאת שמביאה את הישועה, היא זאת שמקדמת את הגאולה. דווקא התמודדות עם הצרה, עם הקשיים, זה מה שמקדם את התהליך. ואם אתה רוצה שזה ילך חלק, אתה לא הבנת. בשביל שהגאולה תתקדם, שעם ישראל יתפתח, ומדינת ישראל יתפתח, וחייבים לבוא קשיים שהם שדוחפים אותנו, כן? דוחפים אותנו להתמודד ולהתפתח. התמודדות היא מוציאה כוחות נפש, גם מהאדם הפרטי, כן? וגם מהאומה הכללית, כן? ההתמודדות היא מוציאה כוחות. והכוחות ההם, הם ממנה יבשע. הוא אומר את זה בפירוש, נראה בהמשך. אשר על זה אומר רבינו הגר"א, בחבקוק, בבירו על הפסוק, הנוח ליום צרה. לא נכנס עכשיו לפסוקים, הרוב שהפסוק מובא פה בצד שמאל, שזה נאמר על משיח בן דוד. הפסוק הזה, הנוח ליום צרה, זה מובא שם על משיח בן דוד, לדעת מראש, כי ארץ ישראל נקנית בייסורים. אבל בזה היא נקנית ממש, זה מה שהסברנו הרגע. ממש היא נקנית על ידי ייסורים. זה לא תופעה, תופעת לוואי, שאין מה לעשות, שמתמודדים, אז קשה. לא. כמו שאמרנו קודם, ההתמודדות היא שמצמיחה את הישוע. זה חידוש עצום הדבר הזה. וצריך להסתכל על זה, אני אומר, באופן פרטי, וגם על מה שקורה היום, ולא להתייאש. כמו שאמרנו אתמול, כן? הייאוש, תורת ישראל נלחמת בייאוש. מה שרבי נחמן אומר, בייאוש. והדברים האלה, אם אתה מבין את הדברים האלה, אז אתה מסתכל ימינה ושמאלה. כן. מסתכל ימינה ושמאלה. ובמקום להתייאש, אתה מבין שככה הגאולה צומחת, וככה תפיסת העולם שלנו משתכללת. ומתוך זה נוכל גם אחר כך להעיר לעולם כולו, לראות בדרך חלק מהגאולה. יש הרב קוק כותב באורות התשובה, אולי אני אסיים פה ואחר כך אם יישאר זמן, לא יודע מה המצב הזמן, יש הזמן, אז אני אזכיר את זה, את הדברים. אז הוא אומר פה ככה, עקבות משיחה באות בהפרעות ומכשולים. מצד שרו של עשיו, וגם על ידי ארמילוס שר הערב רב, אבל בסופו נופל ביד שרו של יוסף, כדאית במדרש תנחומה כי תצא. בעזרתו של משיח בן דוד, בחינת יהודה מציל את יוסף, אף מאז יצא מתוק, ופה על ידינו ירצה השם. ולכן, אז פה זה דברים שקשורים קצת לסודות, שקשורים למשיח בן יוסף, שזה השלב הראשון של הגאולה, השלב היותר מעשי, ועשיו, דהיינו אדום, תרבות המערבית נקרא לזה, כן? היא מנסה להכשיל את המהלך הזה, זה ראינו גם בפרשיות השבוע, עוד מעט נראה, שעשיו מנסה להכשיל את יעקב, ורק כאשר יוסף נולד, אז חוזרים לארץ מחרן, כן? שהוא זה שיוסף, יש לו את התכונות המיוחדות, להתמודד עם המקלות בגלגלים ששמים, שעשיו שם בדרך, וגם עם ארמילוס הרשע, זה גם כן קשור לערב רב, כן? שגם בתוכנו יש צדדים שמפריעים לנו במהלך, וזה דברים שאנחנו רואים בעיניים שלנו, אם כי אסור להגיד שזה פלוני או אלמוני. יש בספר, ספר של רבי אייזיק מקומרנה, יש פירוש שנקרא היכל הברכה על התורה, זה פירוש שכולו סוד אני חושב, לא שאני למדתי את הפירוש הזה, פשוט שמעתי פעם שיעור מהרב טאו, אז הוא הזכיר את זה. הוא מסביר שמה שהערב רב, זה בפרשת כתיסה שמה, שמה שיש לנו התמודדות שמה עם הערב רב, הוא מסביר ערב רב, זה לא אדם פלוני. לכל אדם ואדם בפנים, יש לו את הניצוצות האלה, או את הניצוצות, אפשר להגיד ניצוצות על זה אולי, יש גרעינים רעים של הערב רב, כל אחד צריך להתמודד עם הערב רב שבתוכו, ולא לשים אצבע אל ערב רע ואל אל ערב רע חס וחלילה, זה לא נכון. על כל פנים, זה ההתמודדות עם הקשיים האלה, זה התמודדות של יוסף, ואחר כך משיח בן יוסף, בן דוד, הוא בעצם מתחבר אל משיח בן יוסף ומרים אותו לגאולה השלמה. מעניין שיש מכינה באלי. באלי יש מכינה צבאית, זו המכינה הראשונה. הם קוראים לה המכינה הזאת בני דוד. זה על דעת זה שבאמת הדודים מתחילים להופיע. משיח בן יוסף גמר את תפקידו, או יותר נכון, הוא נתקע בקשיים, הדודים צומחים בתוך עם ישראל, כדי להוביל את הגאולה ואת המהלך הלאה, כי הוא נתקע. וזה אחד השלבים, אגב, שהגר"א מביא. ששלב מסוים שהמהלך עם משיח בן יוסף נתקע. ולכן, זה חלילה לנו לסגת אחור במשהו אם יהיה חס וחלילה איזה קושי. איזה מכשלה בדרך עבודתנו. לא לסגת אחור. גם שיש קשיים, לא לסגת אחור. להמשיך להתמודד. כמו שהוא אמר, אם ההתמודדות היא זאת שמצמיחה את הישועה, ולהיות בטוחים, כי דווקא ממנה יעקב יבשר. ומן המצר נגיע למרחביה. תפיסה של המון עוצמה. כשאני קורא את זה, אני שומע את הרב צבי יהודה, כשאני חזרתי בתשובה, זה כבר היה, אני לא זכיתי כל כך לראות אותו במיטבו, אבל אני זוכר את זה, סגנון הדיבור שלו. חלילה לנו לסגת אחור במשהו, אם יהיה חס וחלילה איזה קושי, איזה מכשלה בדרך עבודתנו, אסור לסגת לאחור, כי זה ככה. עכשיו אמרתי שאני אזכיר משהו מאורות התשובה. מה זה היה? אני זוכר מה זה היה, אבל אני לא זוכר על איזה נקודה בדיוק דיברנו, אבל אני אתחיל, אולי אני זכר תוך כדי דיבור. יש באורות התשובה, גם בפרק י' ד' פסקה ז' נדמה לי, וגם בפרק ו' פסקה אחרונה, פסקה ז', ששם הרב מדבר על חטא האדם הראשון ועל חטא הארץ. חטא הארץ, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לארץ להוציא עץ פרי עושה פרי. עוד פעם, עץ פרי עושה פרי. והאדמה הוציאה עץ עושה פרי. במקום ש... כמו שרשי אומר שם, במקום שגם לעץ יהיה טעם הפרי. כן? האדמה הוציאה עץ שמוציא פרי. אבל העץ הוא רק אמצעי. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ביקש שהאדמה תוציא עץ פרי יוצא פרי, הכוונה היא שגם האמצעים זה חלק מהפרי. גם האמצעים להשגת המטרה זה חלק מהפרי. וכשאדם עוסק בדרך, באמצעי, הוא צריך לחוש את הטעם או את האור של המטרה מופיע גם באמצעי. למה הדבר דומה? זה מופיע בגמרא גם שאדם צריך לעבוד את השם בשני צריו, ביצר הטוב ויצר הרע. כן? כשאדם אוכל, כשאדם ישן, זה חלק מההכנה שלו ליום. כדי שביום הוא יוכל לעשות את מלאכתו, כדי שביום הוא יוכל לעשות את תפקידו, הוא חייב לישון, הוא חייב לאכול. כלומר שגם האמצעים שמובילים אותך, אם הם באמת אמצעים שאתה רואה אותם בתור אמצעים להשגת המטרה, הם חלק מן המטרה. והם לא דבר שולי שאפשר אחרת לעשות אחרת. האמצעי הוא חלק מהמטרה. גם אותו דבר פה, אני חושב, לא הצלחתי להיזכר בדיוק על איזה עניין, אבל אנחנו רואים, גם האמצעי שלנו להקים את המדינה, גם הקשיים האישיים שלנו, להקים את היעד שלנו, אם זה משפחה ואם זה כל דבר אחר, זה חלק אינטגרלי של התהליך שאי אפשר להפריש אותו הצידה. אי אפשר להגיד שאי אפשר בלעדיו. ולא רק שאי אפשר בלעדיו, אלא הוא חלק מן המטרה, וצריך לראות את אור המטרה בתוך הדרך. ועוד סוד אחד קטן, וזה נסיים, אלא אם כן יש למישהו שאלות פה, אני תמיד אומר, הפעם שכחתי, זה לא שיעור הרצאה. אפשר לשאול שאלות. ודווקא השאלות הם יותר מבררים ומוציאים הבנות יותר עמוקות. צריך לדעת שברגע שאתה מגיע ליעד שאתה צריך להגיע אליו, לא חשוב כרגע בעולם החומרי הרוחני, כשאתה מגיע אליו, אז אתה רואה את היעד הבא. כשאתה רואה איזה הר, טיפסת עליו, זה לא סוף העולם. העולם הרי ידוע, עגול, נכון? אתה רואה את ההרים הבאים, נכון? וכשאתה תגיע להרים הבאים, יש הרים נוספים. היעדים לא נגמרים. אין סוף ליד. אז אם אדם כל הזמן בלחץ להגיע ליד, אז הוא כל הזמן בלחץ ועצבים. אבל אם אדם מבין שהדרך זה חלק ממטרת החיים שלו, איך אתה מגיע ליד? כן? אז הכל עובר בצורה חלקה, לפחות בתוך איזון נפשי נכון, מתוך כוחות נפשיים להתמודד עם הדברים בצורה נכונה, ובעזרת השם שנזכה באמת ככה לקחת את החיים. כי כמו שאמרנו כמה פעמים, טוב ורע זה בראש של הבן אדם. תראו את זה. איך שהוא לוקח את הדברים. זה רק בראש שלו. כי הסרט שעובר לו בחיים זה לא בדרך כלל לא בשליטתו. אבל הוא יכול לקחת את זה בצורה נכונה, איזה גן עדן, או הוא יכול לקחת את זה בצורה לא נכונה, איך בא לי הדבר הזה, וזה עונש, זה גיהנום. הכל בראש של הבן אדם. יש שאלות? הכל מובן. אני ביקשתי פה לגבי השאלות שמופיעות פה באינטרנט, ואני מדבר עכשיו למי שמשדר, אם אפשר את האימייל שלי, מי שרוצה לשאול שאלות, שישאל באימייל ואני אולי אענה עליהם. זה קשה לי ככה, תסתכל לשם. כל טוב, שבת שלום שיהיה.
תודה רבה, יש עסקו